אנחנו עומדים במידת הנקיות. כמו שאמרנו, מידת הנקיות היא בדיקה יסודית של המידות. אחרי שעשינו התבוננות כללית, צריך להיכנס לכל מידה ומידה ולכל מצווה והנהגה באופן מפורט, ולראות איך לנקות את ההתנהגות שהיא תהיה ממש נקייה מכל אי, מכל איזה פגם כלשהו. אז עסקנו בפעם הקודמת בגזל, זאת אומרת בהרחקה מהגזל, מחמדת הממון. על פי מה שאמרו חכמים, גזל ועריות, נפשו של אדם מחמדתן ומתאווה להם. וכמובן, לא שרוב אנשים חס וחלילה הגנבים, אבל אנשים אוהבים כסף, והרבה פעמים מורים לעצמם יותר ליהנות מדבר שלא שלהם. מורה יותר. זה למדנו בהתחלת בבא מציע. אדם מורה יותר לעצמו. או במציעה, או במקח וממכר, או בדברים אחרים, הוא מורה יותר לעצמו, הוא חושב שזה אולי כן מגיע לו, הוא מספק, אולי הוא צודק, ומשתמש בממון לא שלו לפעמים. צריך להתחחק מזה. לרצות לאהוב רק להשתמש בממון שלי. ולסלוד מההשתמשות בממון של אחר. לסנוע את הרצוני בצע. עכשיו אנחנו הולכים למידה הבאה אחריה, לדבר השני, זה העריות. הנושא הדין, קשה לדבר עליו, ולהיכנס לפרטי הפרטים. אבל היצר הזה הוא הכי גדול וחזק באדם. ולמה הקדוש ברוך הוא עשה את הדבר הזה, את ההתמודדות הזאת שהיא כל כך קשה? ההסבר לזה הוא בעצם שזה מבחינה מסוימת, מצד אחד, זה כוח חיובי מאוד מאוד. זה כוח ההמשך של החיים. כוח החיים זה הכוח הכי חזק באדם, הרצון לחיות. והרצון להמשיך את החיים. והיכולת של האדם להמשיך חיים מעלה, זה כוח הנצחי שיש באדם. אלה תולדות השמיים בארץ ממרם, צל אלוקים עשה את האדם. האדם הוא מעין צלם אלוקים, בזה שאדם יש להם שחיות. הבאים אחריו, הבאים אחריו, הבאים אחריו, וככה כל המשך הדורות, וזה המשך שלו. אז כל האדם הוא בבחינה מסוימת, הוא שקול כנגד כל העולם כולו. למה? מפני שהוא יכול לעשות המשכה של עולם שלם. להוליד הרבה ילדים, ואחר כך מנכדים ונינים, והתפרצו, וזה יתפרט וילך ויכול להיות לעם גדול, ולעולם שלם. אז הכוח הזה הוא בעצם כוח היסודי, הבסיסי של האדם, כוח להמשיך חיים. כגודל חיוביותו, כך אם יש סטייה ממנו, גודל הקלקול. לקחת ולהשתמש בדבר שהוא המשכת חיים, לפגום את זה, ולבטל את זה, ולקלקל את זה, זה הדבר החמור בגלל הגודל החיוב שיש בזה. אז ראשי כל להבין את העניין הזה, למה הקדוש ברוך הוא יצר באדם את התכונה הזאת, את הכוח הזה. שהוא כל כך צריך, מחייב התמודדות כל כך גדולה. התשובה, הכוח הזה בעצם כוח מאוד מאוד חיובי. רק כשמשתמשים בו בחיוב, הוא גדול מאוד. ובשלילה, הוא חמור מאוד. איך מתמודדים? מכיוון שההתמודדות היא קשה, ויש לפעמים מצבים כאלה שאדם אין לו את הכוח להתגבר, ופעמים הוא מרגיש שבתחום הזה הוא לא יכול להיות מושלם. אז ראשית כל, אדם צריך לדעת לבודד את הנושא. לא, שזה לא ישפיע החולשה הזאת על חולשות, יגרום לחולשות אחרות. אדם יגיד, צריך להגיד לעצמו, אני רוצה לנצח, אני רוצה להיות בסדר. ואם הוא מרגיש שעדיין הוא לא מצליח לעשות את זה, אבל הוא שואף לזה. הוא שואף להיות בסדר. הוא לא יכול, אז ישים את הנושא הזה בצד, ישתדל כמה שאפשר להיות בסדר, ולהתקדם בתחומים אחרים שהוא יכול. לשקוד על התורה, להרבות בתפילה, להרבות במעשים טובים, לזקדק במצוות, ולא להגיד לעצמו, כי לפעמים זה יכול להיות מצב כזה שהוא אדם חושב לעצמו, אם הוא לא בסדר בתחום כל כך חשוב, מה שווה כל הדברים האחרים שהוא עושה? התורה היא לא בשלימות, התפילה היא לא בשלימות, המעשים הם לא בשלימות, למה? מפני שיש מעשה, דברים אחרים שפוגמים מההתנהגות הלא מושלמת שלו בתחום הזה של יצרה דערווה, היא הורסת את הכל. כך הוא יוכל להגיד לעצמו. אסור להגיד לעצמו כך. הוא צריך, מכיוון שהוא רוצה להיות בסדר והוא לא מצליח, אז הוא צריך לבודד את הנושא ולהגיד לעצמו, אני עכשיו אתחזק בכל התחומים האחרים, אתחזק בתורה, וזה ייתן לי את הכוח לנצח גם בשאר התחום. איפה שעדיין אין לו עדיין את הכוח לנצח. לחזק בלימוד, כמו שאני אומר, במצוות, בזהירות, בברכות, בכל דבר שהוא כן יכול להתחזק. זה ייתן לו כוחות לאט לאט גם לנצח את העניין הזה. וגם התהליך של ההתמודדות הוא צריך להיות לשאוף להתקדם, לא בבת אחת. כלומר, הלוואי והיה אפשר בבת אחת, אבל אם לא בבת אחת, לפחות לצמצם, לצמצם, שזה יהיה הרבה, כמה שפחות, לצמצם. אם מרגיש שהוא התקדם בצמצומים, צריך לשמוח על זה. שזה הרבה פחות ממה שהיה פעם, צריך ממש לשמוח על זה. אני אומר שאדם צריך לשמוח כשהוא מנצח את היצר. בדרך כלל אנשים לא שמחים על זה. זאת אומרת, אני אתן דוגמה, אם אדם למשל, לא אחרי, חס וחלילה, אדם, לפעמים יש בבית, יש אנשים, יש הורים שיש להם טלוויזיות, אינטרנט, וזה לא כל כך חסום, ואפשר, והוא נגרר, ולפני ש ממש נפל, עצר את עצמו. הרהורים התחילו אצלו, והוא מנע את עצמו מליפול. התחושה הראשונית היא כזאת של צער, שכמעט הוא נכשל. ואוי ואבוי, כמעט נכשל, בסוף הוא ניצל. אבל הוא כמעט נכשל. כך אדם מסתכל על מצב כזה. ולא צריך כך להסתכל. צריך להסתכל כזה להפך. ניצל. אף על פי שכמעט נכשל, בסוף עצר. איזה נפלא, איזה גבורה, שיצר את עצמו. ואם אדם עוד מאוד ישמח על המעשה, על הגבורה הזאת, זה ייתן לו כוח פעם שנייה לעשות את זה. אם הוא בצער שכמעט הוא זה, זה מחליש אותו, כמעט הוא נכשל. אם הוא בשמחה שהוא לא נכשל בסופו של דבר. ככה אנחנו הסברנו בעצם את דברי שמואל בפרשת השבוע, שמפרש את יוסף, והי, שהוא בא לעשות מלאכתו, באותו היום, ואין איש בבית, ורק אשתו של פוטיפרה שם נמצאת, והיא מנסה לפתות אותו, אומר רב, שהוא בא לעשות מלאכתו, יש לו עבודה בבית, הוא בא לסדר חשבונות, והיא רצתה לנצל את היום הזה, שרק היא נמצאת, שכולם הלכו, ורק הוא והיא. ויוסף התגבר, ולא נתן לה לפתות אותו. שמואל אומר, שבאותו היום הוא כבר בא כבר לקשל. זה היה אחרי עוקוד הברה אליו יום, 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 עד שביום הזה הוא חשב, די, כבר נמשך. ובסוף, דמות יוקנו של אביו נרתה בחלון, הוא עצר את עצמו, ולא נכשל. אני שואל את השאלה, למה שמואל מפרש את ה... את המעשה הזה של שמואל, את הפסוק בצורה כזאת? למה לפרש אותו לגנאי של יוסף? למה לא נשאר בפשוטו של דבר? הוא בא לעבוד בבית, והיא נסה לפתות אותו, והוא ברח. תפסה אותו כבר, ברח. זה יפה מאוד, זה יוצא עצום. למה לפרש שהוא בא לעבור עבירה? אני חושב ששמואל בא להגיד לנו שזה עוד יותר גדול מה שקרה בדיעבד. כלומר, זה שהוא כבר היה נוטה לזה, זה לא טוב. אבל זה שהוא עצר את עצמו, אחרי שהוא כבר גמר בליבו, שאולי, די, לא להתעקש יותר, כאילו, בכל זאת נמשך כבר אחרי זה, אבל עצר, אחרי ההימשכות הזאת, זה עוד יותר. זה כמו גדולים בעלי תשובה, יותר מצדיקים גמורים. כלומר, אדם כבר היה למטה, עצר, עצר את עצמו. אם אדם לא ירד, קל. אבל אם אדם כבר היה בירידה, ועצר, ועשה, הסתובב, ולא נתן לירידה להימשך, זאת גדולה, גבורה גדולה. יוסף קידש שם שמיים וסתר, קידוש השם הוא עשה. כי הוא, כאילו, פלצ'ווה כזה. כמעט חטא ולא חטא. וזה היה מאוד מאוד קשה. והיה צריך לגייס את כל כוחות הנפש. מה זה כל כוחות הנפש? לאחז באביו, כן? נרתה לו דמות דיוקנו של אביו. זה יכול להיות באופן רעיוני גם. זאת אומרת, פתאום חשב, אל תשכח של מי אתה, אתה בן של יעקב. אל תשכח מה יהיה התוצאות של המעשה הזה. מי יודע מה יהיה כל ההמשך של זה. אחר כך בני יעקב, כולם, כל השבטים, ימשיכו את עם ישראל, איפה אתה תהיה? מה אתה עושה עכשיו? תחשוב קצת לאור, קצת על הלואנה, על הרגית. תחשוב מה יהיה כל התוצאות. והוא עצר. קידוש השם. יוסף קידש שם שמיים בסתר. זאת אומרת, אני רוצה להסביר, שכשאדם כמעט נכשל ולא נכשל, הוא צריך לעשות חגיגה. אני לא יודע אם יכול לשתף את האחרים בחגיגה הזאת. זה לא נעים. אבל לעצמו, הוא צריך להיות מלא שמחה. ואם הוא באמת יעשה ככה, הוא יהיה מלא שמחה. ברוך השם, הוא ידעו לשם כי טוב. ברוך השם שלא נכשל, יודו לשמוח, לשמוח, ייתן לו כוחות עצומים, בפעם הבאה גם כן ככה. וזאת הדרך לנצח. כל פעם שאדם לא נכשל, הוא צריך לשמוח. ישב אדם ולא עבר עבירה, מעלה עליו הכתוב כאילו עשה מצווה. הוא לא עבר עבירה, הוא לא עשה מצווה. אז מה פירוש ישב? ישב זאת אומרת, התאפק. עצר את עצמו ולא עבר עבירה, מעלה עליו הכתוב כאילו עשה מצווה. אם מעלה עשה מצווה, צריך לשמוח במעשיית המצוות. תחת אשר לעבדת השם אלוקיך בשמחה. צריכים לעבוד בשמחה. גם ההימנעות מעבירה היא מצווה. קיום מצוות לא תעשה. שיש מצווה, יש איסור, ואתה קיימת שלא אמרת. אז אם זה היה תוך מאמץ, אז זה שכר גדול. זכות גדולה. מה אתה רוצה לשאול?
אני רוצה לשאול,
כן, אבל אף על פי כן, למה להגיד לה? כן. נכון.
אז לא הבית, אתה עומד רק אבא שלו, כי זה יכול להיות פתאום. אז גם לפי שמואל, התעלה בעצם את הסיבה, זה לא, עדיין זה עדיין לא גדולה כל כך של יוסף.
זה אתה, ואיך אתה מסביר, נראתה דמות דיוקנו של אביו, זה מה שאני רוצה להסביר. נראתה דמות, זה הוא התבונן במה שהוא עומד לעשות, במה, ושל מי הוא שייך. לא שפתאום אבא שלו הופיע לו מחלון, החלון, אבא שלו לא נמצא, זה משהו מופשט, זאת אומרת, כן, הוא יכול לעצום את העיניים ולא לראות אותו, אם הוא, אלא הוא כן התבונן. אז זה חשוב מאוד, זה מה שאני אמרתי עכשיו, חשוב מאוד במהלך ההתמודדות עם קשיים, כשאדם יודע פעם הצליח, פעם לא הצליח, פעם כן הצליח. מתי שהוא מצליח, הוא צריך לעשות שמחה. ועוד פעם שמחה. ואם הוא שמח, הוא יצליח עוד פעם. וזה יגרום שלאט לאט הוא יהיה יותר חזק ויותר חזק ויותר חזק. זה הדרך, וכמו שאמרתי מקודם, לבודד, לא לתת לחולשה אחת, להתפשט לחולשות נוספות. היצר הרע הוא ערום מאוד. הוא בא ואומר לאדם, מה, אחרי כאלה נפילות, אתה הולך ללמוד? מה הטעם של הלימוד? קודם תשען קצת, תסתובב, קצת תשתחרר מהנפילה הזאת, אחר כך תבוא, תלמד. אי אפשר ללמוד תורה, לא בתארה. זה היצר האומר. הוא רוצה להמשיך שאדם יעשה עוד עבירות. עבירה גורת עבירה, בידול תורה, ולהתעכב מלקיים מצוות. וצריך להדוף את זה. זה לא היה לרצון, לרצון, לא מתחשבים בזה. אני חייב להתחזק בתורה, אני חייב להתחזק במצוות, וזה ייתן לי גם את הכוחות לנצח. הדרכה שמדריך מסילת ישרים על פי חז"ל, זה שאדם יעשה את כל המאמצים למנוע את עצמו מלהיפגש עם דברים שיכולים לגרות אותו. לא להסתכל על מה שיכול לגרום לו לאירורים לא טובים. לא ללכת במקומות שיכול להיות לו שהוא יראה שם דברים לא טובים. וזה, כל הדרכה הזאת היא מאוד מאוד נכונה. לא לתת אפשרות כזאת למצבים כאלה שגורמים אחר כך להשפעה על האדם, השפעה שלילית על האדם. לא לדבר כמובן דברים שלא נכונים. לא להתקרב לאפשרות שגורמת אחר כך לנפילה. זה נכון מאוד. ולכן, אנחנו מדברים הרבה על זה שצריך, כל מי שיש לו בבית אינטרנט חייב לעשות שם חסימות גמורות, ואם זה לא מצליח, אסור להחזיק אינטרנט בבית. להחזיק אינטרנט בבית שאפשר לזה להיגרר, זה כמו להיות, לקחת את האיש, לחיות יחד עם אשת פוטיפרן בבית. שהיא מדברת אליו יום יום, יום יום, יום יום, או אפילו טלוויזיה. פעם אחת, תלמיד אחד אמר לי שכל פעם שהוא נוסע הביתה, הוא היה כבר הרבה שנים בו, שאת כבר אברך, כבר היה אברך, כבר לא, כבר מלמד. הוא אמר לי שכל פעם שהוא נוסע הביתה, הוא לא מצליח, הוא מסתכל בטלוויזיה שעות וגבי שעות ודברים לא טובים, וזה ממש כל פעם מפיל אותו. נוסע הביתה, מפיל אותו. שאלתי אותו, איפה היה הטלוויזיה? הוא אומר, יש לי בחדר טלוויזיה. אמרתי לו, יש לך חלון בחדר? אמר לי, כן. אמרתי, אז יש, קח את הטלוויזיה, זרוק מהחלון. אבל תסתכל שלא ייפול על הראש של מישהו, אבל תזרוק מהחלון. הוא צוחק, כמו שאתם צוחקים. זה לא מה, למה לא לזרוק? מה, אתה מחזיק יצר הרע בתוך החדר? תזרוק אותו מהחלון. אז הוא אומר, אבל יש גם בסלון, יש עוד בבית. אמרתי, יש עוד חלונות. מה יגידו ההורים? תגיד להם, תגיד להם, גוואלד. זה יצר הרע בתוך הבית, אי אפשר להזיק אותו. זה ברור שאם אדם, אין בזה ספק. או שאדם יגיד, אם הוא מרגיש ככה, הוא צריך להגיד, אני לא בא הביתה, לא יכול לבוא. לא בא הביתה. מסתובבים שם כל מיני נשים, לא. זאת אומרת, בתוך התמונות. לא יכול לבוא לבית כזה. אז זה ברור שאדם צריך להשתדל שלא לבוא למצב כזה שהוא מרגיש שבו הוא לא מאבד שליטה. לחסום את זה מראש, כמובן. אז יש באמת ישיבות שמחנכים את התלמידים שלהם שלא ילכו לבד ברחוב, ילכו כמה חברים ביחד. לא ללכת לבד. אז אחד מתן שומר על השני, שלא יסתכלו על מה שלא צריך להסתכל. אלה כמובן, כל מיני, כל אחד צריך לבחור לו את הזהירויות המתאימות, כי לפני שמגיעים להתמודדות יותר קל, אחרי שמדרדרים, כן. זה לא רק טלוויזיה, זה יכול להיות גם ספרים שיש בהם תיאורים מגרים, שצריך להימנע מראש. אחרי שאדם כבר באמצע, אחר כך אדם עושה גם אידיאולוגיה. הוא רוצה לראות עד כמה הדברים גרועים יכול להיות, יש בעולם, שכמה לא טובים. ועד כמה אם הסופרים מרשים לעצמם להידרדר. והוא, כן... או תמונות, או אני יודע, או סרטים. וצריך להתרחק מזה כמובן. אבל עוד יותר ועוד יותר, הדבר הכי שמומלץ על ידי חכמים, גם כל אלה המלצות של חכמים, מה שדיברנו. אבל הדרך הכי עוצמתית היא שאדם יהיה מלא באידיאלים, מלא בתורה. שהתורה היא הילד תאווים ויעלתכם. ואם אדם יפתח בעצמו את אהבת התורה, ולא רק ההכרה שחשוב ללמוד, וזה נכון ללמוד, וזה דבר השם וצריך ללמוד, אלא הוא אוהב את זה, הוא אוהב את דבר השם. הוא רוצה, הוא מתמלא בשמחה, בדיקות כשהוא לומד, כשהוא עוסק בתורה. אין מחשבת העריות, אלא בלב הפנוי מהחוכמה. כשיש מקום בלב לב ריקם, אז מדרדרים. הבטלה מביאה לידי שעמום, הבטלה מביאה לידי קלקולים. למה? בגלל שאין לאדם מה לעשות, יצר מגרה אותו. אבל כשאדם מלא באידיאלים, במטרות חיוביות, בשאיפות חיוביות, הוא לא חייב לחפש איך למלות את הזמן. מפני שהזמן שלו מלא... על גדותיו, אז ממילא אין מקום לדבר אחר. ככל מה שהלב יותר מלא בתורה, פחות מקום יש לדברים אחרים. מלא באהבת תורה ובאהבת השם, אהבת הבריות, שכל הכוח של האהבה יהיה פונה לחיוב, לאהוב את הטוב, לאהוב את, כן, את הבריות, את ה... בריאתו של הקדוש ברוך הוא, כל בריאות זה מילה כללית, לא רק בני אדם. ולאהוב את התורה, ולאהוב את המצוות, ולשמוח בהם, ולהיות מלא אידיאלים, אז ממילא השאר מתרחק. ואני רוצה להוסיף עוד נקודה. אנחנו דיברנו על זה, ש... יש דברים שהם מגרים, ואדם צריך לפתח לעצמו איזה בריאות כזאת, שמה שהקדוש ברוך הוא אומר שאסור, הוא סולד מזה. אותו מעשה יכול להיות באתר ויכול להיות באיסור. אם הוא באתר, מצווה, דבר אחר. אם זה באיסור, זה נגד רצונו של הקדוש ברוך הוא. הוא לא יכול לסבול את זה, הוא סולד מזה. לפ... לפתח בריאות כזאת. זה התפקיד של הדור שלנו, תדעו לכם. מה שאנחנו, הדור הזה יש לו ניסיון בתחום הזה הכי קשה ממה שהיה הרבה הרבה דורות. כי במשך דורות רבים, החינוך של, אפילו שאר האומות, היה חינוך של איפוק. ואנשים הלכו מחוסות. והיה נתק בין אנשים ונשים. ולא היה, היה מין חיים מסגרתיים כאלה, שבאמת היה איפוק גדול מאוד, ריחוק גדול מאוד מהנושא הזה. וזה היה דרך כאילו להתגבר. היום המתירנות והשכלולים של כל הטכנולוגיה גרמו שבעצם פתאום הנוער נחשף לראות את הדברים שפעם ילדים בגיל 30 לא ידעו. חתונה, ונוער נחשף ומגורה. גם סף הגירוי הולך ונחלש, מכיוון שהרבה גירויים כבר לא מתגרים. ואנחנו שואלים את עצמנו, למה זה? מה קרה? למה הקדוש ברוך הוא עושה לנו את ההתמודדות הזאת? והתשובה, כל פעם שיש התמודדות, זה מפני שכנראה הקדוש ברוך הוא חושב או מכוון, שכעת הגיעה השעה גם לנצח את הקושי הזה. אתם, הדור כבר בשל למלחמה עם היצר הקשה הגדול הזה. והמלחמה הפעם היא לא יכולה להיות מלחמה כמו פעם, נעצום את העיניים, לא נסתובב ברחוב, לא נראה מה שלא צריך לראות, אלא הפעם אין ברירה. חייבים שלא לרצות את זה. לא רק לא לחסום ולא להיפגש עם זה, אלא הלב צריך להשתנות. לא רק המעשים צריכים להשתנות. כי פעם, כפי שאמרתי, דיכו את כל האפשרות להיפגש עם העבירה. אבל הלב צריך לתקן. כמובן, עין רואה והלב חומד. אבל אפשר להתחיל להפך. שהלב לא יחמוד. שהלב לא ירצה מה שאסור על פי התורה. וזה כנראה האתגר של הדור שלנו. זה אתגר מאוד קשה. לא כולם מנצחים בו. אבל אם יהיה קבוצת איכות שהיא תנצח, אז הדור עשה את המשימה. זה כמו קורס טייס. כשנכנסים לקורס, פעם היה ככה, היו נכנסים 400, ומסיימים את הקורס 40. רק 10% הצליחו לעבור את הקורס. זה קורס הכי לא מוצלח בצהל. כי קורס טבחים, 95% עוברים אותו. וקורס זה, 90% לא עוברים אותו. והם משום מה, חיל האוויר חושב שהוא דווקא מוצלח. אפילו שכל כך הרבה אנשים לא מצליחים שם בקורסים שלהם. למה? כי זה היעד שלו, להגיע ל-40 טובים. אפילו שה-90 לא יעברו, אבל הוא יגיע ל-40 איכותיים, באיכות גבוהה מאוד מאוד, ואז יש לנו חיל האוויר מאוד מוצלח. וגם באופן רוחני אותו דבר. היעד כביכול של הדור שלנו, להעמיד קבוצת איכות כזאת, שהלב שלה הוא בריא כזה, שכל הפיתויים האלה, הוא עודף אותם, מואס בהם, תנסו לגרות, מי שם על זה, לא מתחשבים בזה. הלב אוהב לעשות רצון השם, והלב סולד ממשהו לא רצון השם, ממשהו שלא לרצון השם, זה מגיל. זה דוחה, זה לא שייך בכלל, כי אהבת השם ממלא את הלב, ואדם רוצה לעשות מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, ולחיות את החיים האלה, ולחיות את החיים כמו באמת כשהזכרנו אצל יוסף, שיהיה דמות דיוקנו של אביו כל הזמן נגד פניו של אדם. כל הזמן, אבא שלו רואה אותו מה הוא עושה. אבא שלו שבשמיים. רואה אותו מה הוא עושה. אז מה, שייך לעשות עבירה כשאבא רואה? הגמרא מספרת במסכת קידושין ש... שמישהו פתאום תקף אותו יצר, היצר, אז צעק, אש! יישאו כל אנשים התחילו לבוא. אז כמובן שהוא לא יכול להשפע לעשות דברים. האש של יצר הרע בוערת. אדם באמצע שתוקף אותו איזה יצר רע, הוא צעוק, התחיל לצעוק. כל אנשים, מי רוצה, מי יעשה? אפילו אם מישהו יצרו מאוד מאוד תוקפו, אבל ברגע שמישהו יראה אותו, הבושה, לא יקשל שום דבר. אז מה? וכי לא רואים אדם, וכי הריבונו של עולם לא רואה את האדם במסתרים, וכי אפשר להסתתר ממנו. אז אם אדם יחיה את החיים האמונים הפשוטים, הבסיסיים האלה, שאין דבר כזה, איפה שאתה נמצא רואים אותך. יש מצלמות בכל המקומות. יש עין כזאת, היא מצלמת כל המקומות. בכל מקום, אין מקום שאדם יכול להסתתר. יש אפילו קרניים כאלה שחודרות ללבבות ורואות מה לב חושב. ואי אפשר להסתיר את המחשבות שבלב גם כן. אז אם אדם חי את התחושה הזאת שמה שהוא חושב, ריבונו של עולם יודע. וכל שכן, מה שהוא עושה. אז ואיכתה? לא אפשרי בכלל שאדם יחתה. אז פשוט לחיות חיי אמונה הכי בסיסיים, פשוטים, זה אלמנטרי, לא? וזה הדור שלנו. נראה, הוא נטבע לעלות מדרגה, וזה יביא את הגאולה. ההתגברות כזאת היא תביא את הגאולה. וכפי שאמרתי, לא כולם ינצחו. חלק מסוים ינצח, אבל חלק מסוים יגלה סוג חדש של עבודת השם שלא הייתה באף דור, כי באף דור לא היה כזה אתגר, כזה ניסיון. אף דור לא היה כזה ניסיון. היה מעין כזה ניסיון בדור לפני כניסה לארץ ישראל, בשיטים. באו בנות מואב וניסו לגרות. ובאמת היה ניסיון קשה. לפני הכניסה לארץ ישראל, יש כנראה ניסיון כזה, לפני הגאולה. ניסיון שצריך לנצח אותו. אז הפנחס, הוא היה האיש שעצר את ההידרדרות הזאת, בכוח. אבל והדור שלנו צריך לעצור את זה באופן פנים, כל אחד צריך להיות פנחס. לקנה לשם בעצמו, בתוך תוכו, לא שללכת לדקור אנשים, אבל להיות גבורת נפש כזאת, עם קנות פנימית כזאת, עם קנות לשם, לדקור את היצר הורה. כן? ללחם איתו מלחמת חורמה, לדעת, יצר הרע הוא אויב, ולהשתמש בכל כלי הנשק. מה כלי הנשק? שמע ישראל זה כלי נשק טוב מאוד נגד יצר הרע. חרב פיפיות. אומרים שמע ישראל על מיטה, זה חרב פיפיות, הורגים את כל המזיקים. אם אומרים בכוונה. זהו, זה האתגר שלנו, זה האתגר של הדור. אנשים צעירים שהקושי גדול, האתגר עוד יותר גדול. והניצחון, כשהם ניצחים, כל ניצחון הוא נפלא ויוצא מן הכלל. אז כשאדם בונה לעצמו את ההסתכלות הזאת, הוא מתחיל לעלות על המסלול, והוא יכול להגיע להרבה הרבה להצלחות גדולות מאוד. ולשמוח, אני אומר, לשמוח על כל הצלחה. על כל הצלחה לשמוח. הלב צריך להיות מלא שמחה. טוב, חזק ונתחזק, שיהיה לנו חנוכה שמח ומוסיף והולך.